ראינו שבעם ישראל יש פלא שבניגוד לשאר העמים, הוא בשביל להסתדר ביום יום, בשביל להסתדר אחד עם השני, לא צריך מלך. מה ההוכחה של זה? איזה תקופה?
אחרי משה,
נכון, אחרי משה, ליתר דיוק אחרי משה ויהושע. כל תקופת השופטים זה בעצם תקופה מאות שנים שבהם הסתדרנו בלי, ובאמת זה מפעים, באמת זה, לא יודע, זה ברמה של נס, כדי שרואים את הכוח של עם ישראל. כן, דיברנו על זה שבאותה תקופה, כל פעם שיש שופט כולם מקבלים אותו ואין סכסוכי גבולות וכולם מסתדרים אחד עם השני. ואפילו שהיה מלחמות אחים, זה בעצם היה מתוך מבט של שיתוף וכלל ישראלי, וברור שהיה שם טעות, אבל איזה. אחר כך, אז התחלנו לעסוק טוב. אז עם ישראל לא צריך את המלך במובן הרגיל שלו. בגלל זה אמרנו מראש התורה מצווה להעמיד מלך רק אחרי הכיבוש והמנוחה. בדרך כלל התפקיד הראשון במעלה שהמלך שעזור לנו לנהל צבא. אבל פה התורה אומרת לא, אתם בשביל זה לא צריכים מלך. שיעור שעבר, ראינו הגדרות התפקיד של המלך, שהן בכלל לא הגדרות, נקרא לזה, של העולם הזה, הגדרות אנושיות, אלא הם להעמיד את רצון השם בעולם. קראנו מדברי הרמב״ם שהתפקיד של המלך הוא פשוט להעמיד את התורה בעולם. ראינו שעצם העובדה הזאת שהמלך זה מצווה, הקמת מלך זאת מצווה, זה אומר זה חלק במערכת של מה השם רוצה, זה לא מערכת של מה אנחנו צריכים. בכלל לא אותו דבר. ראינו שהמלך, זו נקודה מאוד חשובה, אני אשאל אתכם עליה, איך ממנים מלך בעם ישראל?
בהתחלה אמרנו שזה
מהשם, הקדוש ברוך
הוא, אבל כשאין כאילו נבואה, אז...
לא, אבל מה הפעולה, אני שואל, מה...
משיכה,
משיכה, משיכה. מאיפה בא המושג הזה של משיכה, ועם מה מושכים את המלך?
שמן המשיכה.
שמן המשיכה, ואיפה המקור של שמן המשיכה, מאיפה הוא בא בכלל? במקדש. שמן המשיכה, התפקיד שלו לקדש. תודה, אסלם. ועם ישראל, עם ישראל... עם ישראל, התפקיד של המלך, זה בעצם תפקיד קדוש. כלומר, זה באותה רמה של כהן גדול ומזבח, באותו מישור, צריכים להתרגל לזה, באותו מישור זה מלך. אתמול קצת דיברנו על זה, מי שהיה פה איזה כמה...
קומץ.
דיברנו על זה קצת על הבחירות והפוליטיקה בעם ישראל. אז צריך להתרגל לחשוב ככה ולשאוף לזה. אבל שורה התחתונה, המלך בעם ישראל, זה פשוט מדהים, הוא נמשך. הוא לא מושבע לשמור אמונים לעם, כמו בדרך כלל, אלא הוא פשוט מקבל איזשהו אור שפע אלוקי. וראינו גם שאול וגם דוד ברגע שהם נמשכו מה קרה להם, קיבלו רוח הקודש. כלומר, כל מה שהם עושים אחר כך, ההחלטות שלכאורה כל המלכים מקבלים אותם, למי להקצות יותר תקציבים, איפה לבנות יותר, איפה לבנות יותר גשר, גשרים, זה בעצם לא בא מכובע של אותו סטודנט מבריק שלמד מנהל עסקים ואחר כך עבר ליחסים בינלאומיים, והוא חריזמטי וזה, ובסוף הגיע להיות מלך, לא, זה בכלל לא משם. הוא מקבל את ההחלטה אם לבנות גשר או לא, מתוך שהוא מאוד מאוד צדיק, פרוש, בענייני העולם הזה. קיבל רוח הקודש, משם הוא מקבל את ההחלטה. האם לבנות גשר או לא. עכשיו, אנחנו השארנו את זה פתוח על הכפל תפקידים הזה. כי לכאורה, בסופו של דבר, יש צורך בעם ישראל לבנות גשרים. מה הקשר בין לבנות גשר לבין התפקיד של המלך בתור צדיק, בתור כזה מין רב, כהן גדול, לא יודע איך לקרוא לו. אז זה קצת אנחנו יותר נבין היום. אז בכל אופן, אם נסכם, מה שראינו בפעם שעברה, שהתפקיד של המלך בעם ישראל, אחרי שראינו שלא צריך אותו בגלל סיבות של סתם להסתדר בזה, אלא התפקיד שלו נקרא מדברי הרמב״ם בהלכות מלכים, תהיה מגמתו בכל מעשיו, סליחה, ובכל יהיו מעשיו לשם שמיים, ותהיה מגמתו ומחשבתו להרים דת האמת, כלומר המטרה שלו להרים את הדת. ולמלות את העולם צדק, ולשבור זרוע הרשעים, ולהילחם מלחמות השם. אז בכלל אין פה שום מילה של המטרה של המלך להצליח...
כמו פרי פעמון.
המטרה של המלך להצליח, שנסתדר, להיות שליח נאמן, לא, זה לא הנושא. המטרה של המלך שבעולם יהיה צדק ומשפט. בסדר. אז בוא ניגש למה שאני קורא לו הפלא של התפקיד הכפול של המלך. למה תפקיד כפול?
הוא צריך לכתוב ספר תורה.
הוא צריך לכתוב ספר תורה, זה קשור לכל מה שאמרנו עכשיו. כן, בדיוק. התפקיד של המלך הרי בסוף, כשיש מצוקה, מלחמה, רעב, פקקים, לא יודע מה, למי באים למלך, גם בעם ישראל. ואמרנו שהגדרות התפקיד נראות ממש לא מתאימות. למה שהוא ידע בכלל, למה שעניין אותו עכשיו? ושהוא יודע לתת מענה לגביית מיסים נכונה, או הקצאות קרקעות לבנייה, וקיצור כל משרדי הממשלה. אז בואו נתחיל לטפל בזה.
אבל למה אין לו יועצים לכל דבר?
מה?
אין לו יועצים לכל דבר והוא מקבל
החלטות סופיות? לא, ברור שיש לו, יכול להיות שיש לו יועצים לכל דבר, לפי הצורך שלו. אבל השאלה היא מלכתחילה, אותי אתה לא תשים עכשיו ל, לא יודע מה, לסיירת מטכ"ל, ואחר כך תגיד לי, טוב, אתה לא יודע להילחם, אז בואו נשים לך יועץ. ברור שמי שמקבל את ההחלטות, הוא צריך להיות מוכן לדבר. האם דוד המלך, נשאל עכשיו כי הוא מין שאלה מקדימה, האם היה לו ניסיון במיסים, במלחמות, האם יש סיבה באישיות שלו בכלל שהוא יהיה טוב בזה? עכשיו, אני יכול להבין שהמלך בעם ישראל הוא משהו אחר, אבל אל תקרא לזה מלך. מלך אנחנו יודעים מה זה בעולם, יש לו תפקיד, הוא הסמכות, הוא השררה. כן, אפילו, אפילו תקרא לזה כהן הדעת או כהן הגדול, הצ'יף, לא יודע מה, מי ש... יש פה משהו מוזר. אתה מבין, לקחת את דוד, רועה צאן, שהוא בעצם... אז אנחנו נצטרך, אני שואל את זה יותר שאלה, אבל אנחנו עוד לא מדברים את התשובות. הכנה למה? לרוח הקודש, רוח הקודש.
לא, אבל הוא גם הכנה בצד טכני, שהוא כזאת היה ראש הרדף.
שאול. לא,
הוא היה תקופה שהוא היה...
כן, אני מסכים איתך לגמרי, זה חלק מהתשובה. נכון, אנחנו ננסה לאט לאט להבין אותה.
אם יש להם נבואה, אז מה כל פעם אומרים לנו שאתה נביא שנמצא?
תראה, לא אמרנו נבואה, אמרנו רוח הקודש. ובאמת, מהנקודה הזאת, אני אולי אתחיל. הרב קוק, באורות התשובה, אומר שיש בכלל כמה סוגים של רוח הקודש. יש רוח הקודש שאדם מקבל איזושהי השראה מלמעלה, נגיד לכתוב את ספר משלי. שלמה המלך כתב את זה ברוח הקודש. יש רוח הקודש שיש עכשיו שאלה מה לעשות, השם מדבר איתו. יש רוח הקודש של גבורה. כן, למשל, לקבל החלטה עכשיו שאנחנו רוצים להילחם, לא יודע מה, במצרים וסוריה ביחד, למרות שהם רבים מאיתנו, זה יכול להיות לא מתוך רוח הקודש, אתה מתוך אומץ, אבל זה יכול להיות שיש רוח הקודש שבעצם מניעה את האדם למעשה נכון, ויהיה לו גבורה. יש רוח הקודש של חוכמה. רוח הקודש, אפשר לומר, זה הכוונה אלוקית דרך האדם. באיזה כוח של האדם יכול להיות חוזק? למשל, מה היה על שם, איזה כוח היה לשמשון שבזכותו הוא הצליח להרים שער שלם ענק על הכתפיים שלו? זה רוח הקודש, לא, גבורה לא מספיקה פה, אלא ממש זה חוזק בשרירים. כתוב, את הצלח עליו רוח השם, הוא הצליח לעשות דברים לא נתפסים.
אבל זה רק, זה הולך לתת בן אדם שאל את זה גם קודם, כמו לגדעון.
לא בטוח, לא בטוח. רוח הקודש הראשונית יכולה להיות של גבורה, של חוכמה, של עצה, של חוזק, של נבואה. יש הרבה סוגי רוח הקודש. שאלה טובה. התשובה היא לא. זה רק מלכי בית דוד. שאול, הוא היה לפני בית דוד, הוא היה בעצם המלך הראשון, אז גם הוא נמשך, אבל...
גם המלכים הרעים שהיו? הרעים?
כן, כן, קודם מלכי בית דוד, אז יש להם את ה... היה להם את הפוטנציאל, וגם אם הם לא ממשו אותו, הם בהחלט...
אז איך היה להם רוח הקודש עם הרעים?
צודק, לא כולם זכו לאותם רמות של רוח הקודש, יכול להיות כאלה שאפילו...
לא קשור, לא אמרתי ש...
לא אמרתי שזה בילדין, מה פתאום? לא, אני רק רוצה להגיד לך את ההלכה, מלכי בית דוד הם היחידים שנמשכים.
כן,
זה הכלל הראשי. אבל זה לא שכל פעם שהמלך מת, אתה צריך למשוח את הבן שלו. המשיכה הראשונה של דוד, היא ממשיכה אליהם. אם אין משהו מיוחד, הפסקה במלכות או משהו כזה, לא צריך למשוח שוב. שלמה לא משכו. משכו אותו, בפועל כן משכו אותו, בגלל שהוויכוח עם אדוניהו מי המלך, אז משכו אותו. בכל אופן, אני אחזור לענייננו. למה זה משמעותי לנו לסוגיית המלך, שיש הרבה סוגים של רוח הקודש? התשובה היא, ופה אני חוזר עכשיו ממש לפרשת בראשית, לבריאת האדם. מראש האדם נברא עם שני כוחות. אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. כלומר, צד רוחני וצד גשמי. צעד גשמי יותר נכון, ועליו צעד רוחני. עכשיו, אני רוצה שנבין פה משהו. עצם העובדה שבכל העולם, לכל אורך ההיסטוריה, מה שמעסיק את העמים, אני אדבר עכשיו במישור הכללי שלהם, זה הצד החומרי בלבד, זה תקלה גדולה. אני אתן דוגמה. דוגמה שהפוק אומר אותה, אם אני לא, נדמה לי באגרות. המצב המוסרי, באופן כללי, התעלה. פעם, הייתי רוצה עכשיו, לא יודע מה, היה לי התמודדות... מה זה התמודדות? הייתי רוצה עוד שטח, הייתי יכול לבוא לרצוח את השכן שלי, לקחת לו. היום יש כמובן גם כאלה, אבל כנורמה, פעם זה היה פשוט הנורמה, מה אני צריך להסביר למה רצחת אותו, כי רציתי יותר חזק, מה קרה? בימינו, זה לא ככה, בימינו יש הבנה בסיסית שאתה צריך להיות מוסרי, צריך להיות טוב, צודק, אין כזה דבר שפשוט תרצח אותו. אחרות שאני עכשיו אתאה ושכנע את עצמי שאני בעצם צודק והוא לא, בסדר, אבל הרמה הבסיסית, במה מדובר, צריך להיות צודק, צריך להיות מוסרי. אבל זה רק במישור של היחידים. במישור של האומות עד היום, זה פשוט עובד ככה, שאם אני יותר חזק ממך, אני יכול לכבוש שומה שלמה, להרוג, החיילים שלי לא יודע מה הם עושים שם. דאעש זה עוד ארגון טרור, אבל גם כל האומות המתורבות אותו שאתה מכיר.
אפגניסטן ואמריקה?
כן. לא, לא דווקא אפגניסטן. ארצות הברית מעולם לא התנצלה שהיא בעצם...
דרכה את וייטנאם.
לא. שכל הארץ הזה זה בעצם הארץ האינדיאנים שכבשו אותם. מישהו זה מעניין? מישהו, האם ניסו פעם להצטדק? הם אומרים, זה היה פעם שלנו מימי האדם הראשון? לא, אומרים, אנחנו היינו יותר חזקים. העפנו אותם, בהתחלה גידרו אותם בשמורות, ואחר כך הכחידו אותם, ואלה שנשארו, הם הפכו לאלכוהוליסטים וזה, הם כאילו לא מצאו את עצמם בתוך הזה. כל אומה עזוב, עכשיו אחרי מלחמת העולם השנייה, כל הגבולות שאתם מכירים סביבנו פה במזרח התיכון, מאיפה הם באו? צרפת ואנגליה היו, ובריטניה היו מאוד חזקות. כבשו את טורקיה, אימפריה עצומה, וחילקו ביניהם עם פסים בשבוע משרד, וחילקו. זה לי, זה לך, לבנון הייתה של צרפת, סוריה של בריטניה, ארץ ישראל, כאילו חילקו כזו. התנצלו משהו? זה עד היום עובד ככה, כולל הרוסים, כולל המזרח התיכון, כולל... הוא פשוט ככה עובד, שלמרות שאצל היחידים...
אז למה מצפים איתנו להתנצל בפני הערבים?
אתה יודע למה? עוד מעט נענה על זה.
מצפים איתנו
בפני. בגלל שאנחנו, כל החיים שלנו, וזה מה שאני עכשיו בא לענות, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו זה כדי להבין את התפקיד הכפול של המלך. כלומר, אמרנו עד עכשיו שהתפקיד שהמלך הוא רוחני. היינו איזושהי ציפייה עכשיו שהמלך הוא בעצם רק הכהן הגדול, רק רב, שיעסוק בעניינים רוחניים. איזה מסכת ללמוד עכשיו, לתקן את המקוואות, כמו רב ראשי של ימינו. אבל לא, זה לא מלך. המלך, מכוח הרוח הקודש שלו כמלך, היא מובילה לשני הכיוונים גם יחד. וזה מה שבאתי להגיד. המלך הוא בעצם הלב, המרכז של החיים הציבוריים שלנו. בדרך כלל אצל האומות, בחיים הציבוריים, אין בכלל מקום, אין יכולת להתייחס לדברים מוכנים. האדם יכול עכשיו... כתחביב כביכול או משהו כזה, לפתח לו דעת, אמונה. אבל מה שייך עכשיו שהציבור יאמין? הציבור, הכוח שלו מתנקז אל החרב. אל מיסים, אל כלכלה, אל... הכוח הציבורי הוא כוח והשלטון וזה, הכל מתנקז סביב הדברים החומריים. עם ישראל הוא עם היחיד שמלכתחילה אלפי שנים לאחורה, השם אומר לו, אתם תמנו מלך מתוך מצווה. אתם תמנו מלך במשיכה, ולא רק בשבועת אמונים, כמו שאמרנו. ואצלכם, וזו התשובה שאתך, למה שואלים אותנו איך אתם הרוגים חפים מפשע? זה באמת שאלה עצומה. אתה יודע כמה חפים מפשע הרוגים הן הרוסים והן האמריקאים בצורך העניין? סתם, תקרא, קראתי את הדברים. בעיראק, כשנחמו בעיראק, זה לא, הם לא טוענים שזה מלחמה שלהם. אבל פשוט הפגיזו שם, צצה בניין, צצה בניין, צצה בניין, גמרנו. אבל הרוסים מה שעושים עכשיו בסוריה, אין עכשיו, אין. האווירה שבה אנחנו חיים של, רגע, אל תשכח להיות מוסרים במלחמה, היא לא רלוונטית לשאר העולם. פשוט הם לא שם. שלא לדבר על זה סתם, אני אומר לכם תופעות כאילו מתוך הצבא. אותו חייל הכי פשוט שיש. המון מדברים איתך בצבא על זה כחינוך, מיודע מראש, שאין כזה דבר מושג של שלל, של ביזה. טוב, עכשיו, לא נדבר עכשיו, בכפר וזה שיש המון מצלמות וזה. אבל לא יודע מה, מלחמת יום כיפור, מלחמת ששת הימים, כובשים שטח. מה ישר עושים בדרך כלל? הלאמה, כל חייל תופס לו משהו. אין פה, אתה נכנס לפני שכנסים לבית, שאם צריך להיכנס לבית ערבי, יש עזרות מאוד גדולות לפני זה, לא נוגעים בכלום, רק אם רעבים ואין כלום, אז באופן מסודר, המפקד, מוציא. זה לא... לא התפס. מה שאלת? שבתנ"ך יש עליו?
לא, סתם, אתה גם בתנ"ך, כאילו שכתוב כאילו לא לקחת כסף.
זהו, אז תלוי. הרבה פעמים כן לקחנו ביזה. מתוך עמדה מוסרית
אבל.
לא מתוך שהחייל אומר את עצמו, אני כבר חודשיים מחוץ לבית בגלל האויבים האלה, אח שלי מת וזה, עכשיו אני אפרק להם את הבית, לוקח את כל הזהב. ממש לא זה. מתוך עמדה מוסרית. הם רשעים, נלחמו נגדנו, הצענו להם שלום, לא רצו. אז כל הרכוש להם גם, אין להם זכות קיום, אין להם... אבל למשל, במגילת אסתר, כשלא היה צורך כזה, כמה פעמים כתוב, ובביזה לא שלחו את ידם. כלומר, כבר בתנ"ך, עם ישראל היה מצוין בזה, שאף אחד מהעמים לא האמין. הם רצו להרוג אותנו, כשאנחנו הרגנו אותם במגילת אסתר, לא לקחנו שלל. אז מה אני רוצה לומר? רוצה לומר ש... הכפל הזה שיש בבריאת האדם, שהוא גם גשמי וגם רוחני, כשמדובר, כשאתה עולה לרמה הציבורית, הכפל הזה כמעט לא מופיע. מופיע רק צד אחד, גשמי. איך מסתדרים, כמה כובשים, במי נלחם, במי נעשה שלום. עם ישראל הוא העם היחיד שמראש מעמיד מלך כזה שאמור להכיל את שני התפקידים. באמת, זו דרישה מטורפת. דמיינו לכם, הייתם מכירים מישהו היום, שאתה בסביבתכם, לא יודע מה, שהוא כדי שהייתם ממנים אותו להיות, סתם נגיד לצורך העניין, גם הרב חיים ברוך וגם מושיקו. כאילו גם אדם שישב ולמד שנים, ויש לו את הכישרון ואת הידע ואת הרוח הקודש הזה של להנחיל תורה נכונה, וגם זה שאמור להיות המפרנס והמחלקל והמתמודד מול הקבלנים והפורס קהלי תורמים, וזה ברמה קטנה, כשאתה עולה לרמה ציבורית. לא יודע מה, האם אתם מכירים מי שבאמת שמוכשר להיות גם, נגיד, צורך העניין, הרב הראשי, כותר הרבנים ראשיים של היום, וגם הפוליטיקאי הטוב ביותר מול, וגם המדינאי הטוב ביותר, זה תביעה מטורפת. אבל זה הסטנדרט של עם ישראל. לא תמיד, לא כל הדורות הצלחנו להגיע לשם. ובגלל זה אני אגלה לכם, אתם זוכרים, נכון, דיברנו על תקופת השופטים, תקופה של מאות שנים שבה לא היה מלך בכלל. אחר כך היה תקופה שהיה מלכים, שאול, דוד, שלמה, כמה הם ביחד? סדר גודל של 70 שנה. לא 70, יותר? 40, לא, לא, 40, 40, 40, שניהם הלכו 40, ושאול, נגיד 3 שנים, כן, השאלה איך סופרים, אז בואו נגיד סדר גודל של 83, מה?
שנתיים ב...
כן, אבל רק קשה איך לקרוא את זה, זה מה שרמזתי. מה? כתוב, בין שנה שאול הלכו שניים שנים. גם המעיטים אומרים שהוא בעצם הלך שנה, בין שנה כעונה. אחרי שנה הוא הלך עוד שנתיים, לפחות שלוש שנים. אבל יש כאלה גם, זוכר נכון, הדק והברבנים אומרים שזה חייב להיות הרבה יותר, לפחות זה יותר מ-10 שנים. כי סתם כל הסיפורים של שאול קשה להכיל אותם בשנתיים. אבל לסגור שנייה את הסיפור הזה.
נורא.
לא, הדעה הפשוטה בכלל בסדר עולם שהוא הולך 3 שנים. בכל אופן, מה שרציתי להגיד, אני רוצה שנייה להזכיר עוד תקופה. באנו לשופטים, דיברנו על תקופה לא ארוכה באופן יחסי, של נגיד לקראת 100 שנה, פחות מ100 שנה של מלכים, כוונה שאול דוד שלמה, מי אחר כך יש פיצול. מי רחבה מהבן של שלמה, אתם תגיעו לזה, יש פיצול. שוב פעם, במשך מאות שנים, יש מלכות בית דוד ומלכות יהודה. למה מגיע הפיצול הזה? הפיצול הזה הוא בעצם על פי שני התפקידים שהם בעצם מראש פלא שהם בכלל ביחד. יש כאלה שנשארים, כן בדיוק, על התקן של כהן גדול, והוא עם הלוויים והכהנים וזה, וירובם יוצר את הכוח הלאומי, הגאווה הלאומית, שיודע להילחם, שעושה קואליציות עם העמים וזה, זה במשך אחר כך מאות שנים היה בעצם פיצול בין הכוח הדתי הרוחני לבין הכוח הלאומי המלכותי כמו שבדרך כלל אצל כל המלכים. ולאור מבט הזה שאנחנו רואים עכשיו המלך, הפלא הוא על תקופת דוד ושלמה. זה פלא. שהמלך הוא גם זה וגם זה. שדוד הוא זה שכותב את ספר תהילים, שאתה פורא רגישות רוחנית והתגדלות של עשרות שנים. לא הייתי שם, חזקיה הוא מלכות יהודה. הוא לא מלכות ישראל.
זה כן, אבל השאלה היא...
כלומר, הוא אחוז בעיקר בכוח הרוחני. עכשיו, אתה לא שואל סתם, כי בימי חזקיה בעצם חרבה מלכות ישראל. ממש בימיו. מלכות ישראל חרבה, נחרבה בימיו. אז הוא בעצם קצת באיזושהי מידה, לא, כתוב שם, הוא באיזושהי מידה השתלט מחדש, אבל כשעם ישראל, רוב העם כבר לא היה. אבל הוא, באיזושהי מידה יש לו את הייחוד הזה גם. אבל מי שבימיהם ממש היה את הייחוד הזה, זה דוד ושלמה. אז נסכם. בעם ישראל יש פלא, יש תביעה שהיא באמת לאורך ההיסטוריה של עם ישראל במשך, נגיד, כמה עשרות שנים הצלחנו לקיים אותה. והיא שהמלך, כלומר, מי שכל היום מסובבת סביבו, הנושא, על מה מדובר בעיתונים כביכול, זה לא מי ישלוט, איזה אוכלוסייה תקבל יותר תקציבים, איפה יסללו את הכבישים, איכות הסביבה, לא. כוונה? זה לא הנושא. זה יהיה כלול יחד עם מה שהם רוצים מאיתנו. איך אנחנו משליטים את הצדק בעולם? עכשיו, כמובן, עוסקים בזה. כמו התפקיד של כל אחד מאיתנו. לפרנס, לצאת לעבודה, להתחתן, כל הדברים החומריים, אנחנו כוללים אותם. אמרנו, האדם נברא מכוח רוחני וכוח גשמי. אבל התביעה הזאת של המישור הפוליטי, הציבורי, הלאומי, יהיה גם רוחניות ולא רק גשמיות, זה תביעה מטורפת. העולם כיום עוד לא שם. אמרנו, במישור האישי המוסר גדל, אבל במישור הרוחני, ממש הרב קוק יוצר את הזיהוי הזה, מזהה את זה, במישור הציבורי עוד אין בכלל אפילו יומרה, אפילו ניסיון להיות מוסרי. פשוט תקראו כל היסטוריה באשר היא של ימינו, שזה, האם מה שמדובר זה, למה אנחנו צודקים שכבשנו את החבל ארץ הזה? לא אומרים, זה שלנו, אנחנו רוצים את זה. אתם יודעים, אני אגיד לכם בהקשר הזה, היום, על כל פיסת יבשה בעולם השתלטו מדינות. אם תיקח, נגיד, את גוגל ארת, תתאל איפה שיוצא לך, תתמקד על איזושהי נקודה במפה, אתה נוחת בתוך מדינה, יהיה כתוב לך איזה מדינה זה.
כן, כתוב את השם של הדבר בסוגריים, צרפת.
כן. יש רק שני מקומות בעולם, רק שני מקומות בעולם שאין עליהם, אף אחד לא יחיל עליהם ריבונות. מה אני רוצה לומר? כל המקומות בעולם, כשהחילו עליהם ריבונות, זה מתוך איזשהו צדק? לא, כי אנחנו תפסנו. פשוט זה ככה. עד מלחמת העולם הראשונה והשנייה, התהליכים שהיו שם, כל אפריקה נשלטה על ידי בכלל אירופאים. או ספרד, או בריטניה, או צרפת, בגדול, או קצת הולנד. השתלטו, היה שם מחצבים, היה שם מסחר. מה? וככה נוצר מצב. בגלל האימפריאליזם לזה שכל העולם היום הוא תחת מדינה, חוץ משני מקומות. אחד, אנטארקטיקה, שאף אחד לא יחיל עליה ריבונות משיקולים שונים. כן, כיום אין אף אחד שטוען שזה בריבונות שלו. במקום השני, יהודה ושומרון. בכל העולם, שוב, כך את כל ה... לא יודע מה כמה זה, כמה זאת, מאות אלפי קילומטרים.
למה לא יהודה ושומרון אנחנו?
עם ישראל. כן, עם ישראל החיל את הריבונות על ירושלים, שהוא כבש על גולן, על יהודה ושומרון, אף פעם הכנסת לא באה ואמרה, אנחנו שולטים. למה אני אומר את זה? אין לזה אך ורע. אני חיים, אתה כובש. יכול להיות שאחר כך הם, יהיה להם חלומות לחזור, אבל אתה כובש, תחיל, אני פה, מה? הדיון הזה של עם ישראל, של, לא יודע, כמה, הפינה הנידחת הזאת בעולם, מבחינה כמותית. האם יש לנו זכות מוסרית עליה או לא, והאם נגדיר שאנחנו אדונים פה או לא? מה אתם רוצים, כאילו?
גם בגוגל לא רוצים, אני נכון לוחץ על יהודה ושומרון.
כן, תסתכל, יש שם קבקוב כזה. תסתכל, יש שם קבקוב כזה, שכאילו, זה כאילו מצד אחד מתוך מדינת ישראל, מצד שני יש איזה כאילו מין קבקוב כזה שמוציא אותו מהזה. לא משנה, יש הרבה סוגי מפות שגוגל, שמייקרוסופט, שזה, אבל כולם, זה
מצאו את הפתרון.
מה זאת אומרת לא יכולה? יכולה. על הגולן ועל ירושלים היא עשתה את זה. עכשיו, אני לא אומר, יש איזה מחלוקות, למשל על הגולן, יש מדינות שלא קיבלו את זה, לא משנה, אבל אנחנו מבחינתנו, הצענו זה שלנו, מתנהגים כאילו זה שלנו, זה נוגע בסוף לחוקי ההשפעה והמועצות. היום, סתם שתדע, זה גם נושא פוליטי היום, אבל היום כשהכנסת מכילה חוק, לא יודע מה, חוק הסקיות נגיד, זה היה נושא, שמעכשיו אסור סקיות. ביהודה ושומרון לקח הרבה זמן שלא היה את החוק הזה, כי חוק שמכילים הוא לא חל שם אוטומטי. כי זה לא שלנו כאילו עדיין.
צריך לעבור דרך
הרבה חוקים נוחלים פה.
פה?
לא, לא פה,
אתה ביהודה ושומרון, לא, אתה צודק, נכון. כן, כן, לא, צודק, אני מבלתי אותו. בקיצור, אז מה שרציתי לומר, התביעה הזאת שעם ישראל מעמיד על עצמו, היא חוזרת לו אחר כך מכל הגויים, רגע, אז איך הרגתם את הערבי ההוא ולא יריתם לו קודם בברכיים? ואם צריך בכלל את הדבר הזה צריך, למה לא הורדת פצצה על כל האזור? תשובה, לא, אין כזה דבר, אנחנו לעולם לא נהיה מוכנים שפשוט לכיבושים פיזיים או חומריים שלא מגובים ברוחניות. עכשיו, מה שמאוד מעניין, שהכפל מבצעים הזה, הכפל תפקידים של המלך, יש לו בעצם שני דרכים להגיע אליו. ששני הדרכים זה שאול ודוד. יש שני דרכים להגיע. הרי בסוף, כמו שאמרנו, האדם, גם כשהוא הצליח להיות כזה עצום שמכיל את שני הצדדים האלה, כמו שאמרנו, גם ראש הממשלה וגם הרב הראשי וגם הנביא, הוא יכול משני כיוונים להגיע. הוא יכול להיות המומחה, השלטוני, וגם צדיק מאוד גדול, והוא יכול להיות עבד השם, המומחה הרוחני נקרא לזה, וגם מומחה בניהול וכיבוש וכל מה שקשור למלך. מי אמר? בוא תביא לי מהפסוקים. איפה רואים הפסוקים? האם שאול היה מאופיין יותר בצד הרוחני? אנחנו כבר נדבר על זה, על הניסיונות שהיו לשאול, אבל לפני זה, בבחירה שלו. תראו שני לפרק י' ושמואל א', תראו, בבחירה שלו,
בבחירה... שכמו כמר לה, אין כמו בכל הארץ.
יפה, בכל ה...
אתה שאלו את זה מהמלאק.
מהמלאק?
לקח את
תקלו בפרק ת' פסוק ב'. ולא היה בן, אנחנו עוד שנייה נסיים, ולא היה בן, ושמו שאול, בחור וטוב, ואין איש מבני ישראל טוב ממנו, משכמו ומעלה גבוה מכל העם. בהצגה הראשונית של שאול, מה הוא? הוא איזשהו, נקרא לזה, לא שאמנו, איזה...
חייל חיצוני.
כן, הוא חייל עצום.
שור.
כן, בדיוק.
אז גם דוד אבל...
כל מי שראו אותו יודע ישר.
אלמוני ופנאי.
הרב, אפשר אחרי זה לשאול אותך שאלה למה מתעכבים על לתאר את היופי של אנשים התנ"ך?
לא אחרי זה, עכשיו. טוב. ואני אגיד לך למה. כי...
עכשיו.
מה? לא, כי... אני אגיד לך לא, כי זה ממש המשך של אותה נקודה שבה אנחנו עוסקים, אחרת לא הייתי אומר.
בגלל שאתה אומר למה להצליג את הרם, אתה לא יכול...
אבל זה לא רק מלך, לא רק מלך. הוא בעצם שואל למה השם מתאר את היופי... למה הקדוש ברוך הוא עכשיו עוסק לתאר את היופי של שרה, את היופי של אביגד? התשובה היא... שהיום זה קשה לנו להתפוס, אנחנו מראש, זה מקוטלג אצלנו אחרת. אבל כל מה שהתנ"ך מחנך אותנו, זה שזה בא ביחד. זה בא ביחד. כלומר, הרוחניות וגשמיות הם הרמונים. בתנ"ך, כשהתנ"ך אומר, חז"ל אומרים את זה המון פעמים, כשיפה, יפה במעשיה. יפה, יפה... הם אומרים את זה כי אחרי שלנו זה משתבר לשני תחומים שונים, אנחנו צריכים להבין. אבל המון מה שאנחנו באמת... המון התמיהות האלה הקטנות בתנ"ך הן מחנכות אותנו. כן? כי אתה צודק, לכאורה עכשיו, אם תתאר לי, לא יודע מה, תרב הגורן, תרב גורן כמה הוא היה גדול בזה. אם הדבר, אחד מהדברים הראשונים שתגיד לי, תקשיב, הוא היה יפה. מה הקשר? זה לא רלוונטי לתפקיד שלו, לא תגיד לי גם שהוא היה חובב שח, מה אכפת לי? שהוא חובב שח מטו, שהוא היה אוסף בולים. לא, לא, זה משמעותי. כי אני אזכיר עכשיו משהו בשם הגר"א. שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתעלל. איפה זה כתוב? מתי אנחנו אומרים את זה?
כל
הערב. נכון, במזמור אשת חיל זה בסוף משלי. מתבלבלים אותם עם שיר השירים, זה ממשלי. בעצם המזמור האחרון של משלי, אשת חיל היא נמצא. שם יש תיאור של האישה האידיאלית בעם ישראל, בעצם גם לפנים, זה עם ישראל למשל לאשת חיל. שם כתוב שקר החן והבל היופי. אישה יראת השם היא תדלה, לכאורה, יש פה את הניגוד הזה. שהתנ"ך אומר לך, שלמה המלך אומר לך, מה שמעניין אותי זה שהאישה תהיה יראת השם, לא שהיא תהיה יפה. ואז חוזרת מיד השאלה, אז למה התנ"ך כל שני מספר לי על היופי של הנשים או האנשים הגדולים? תשובה? אומר הגרא, לא הבנת את הפסוק. שקר החן והבל היופי, הכוונה, מי שעכשיו מנסה לייחס בהבל, ביופי ובחן, להגיד, הנה תראו אותי כי אני יפה, כי אני יפה, כי... לא רלוונטי, שקר, הבל. אישה יראת השם היא תתהלל במה? ביופי שלה, אומר הגרא. אנחנו ישר קוראים שיש פה דיכוטומיה, שני דברים. או יופי או יראת השם. אומר הגרא, לא. כתוב הפסוק כן להתהלל. לא כתוב להתהלל במשהו אחר. אישה יראת השם היא תתהלל ביופי שלה. יש לזה תפקיד. זה חלק מהשלמות החומרית. אבל רק שזה מחובר ונובע אפילו מתוך יראת השם, אז יש מקום ליופי. לכן כתוב ששרה הייתה יפה, כי יכולת לדמיין עכשיו איזה מישהי כזה עם כיסור ראש ככה, אף אחד לא מסתכל עליה, לא מקפידה, לא לבושה, לא זה, וכזאת היא צדיקה. לא, מה איתך, הנביא יש פה תופעה אדירה של כוחות. אותו דבר, למה כתוב על אנשים שהם גיבורי חיל, על בועז זה כתוב, על דוד, מה אכפת לגיבור חיל, העיקר שהוא צדיק? לא, 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 זה בא ביחד. התביעה שלנו כל הזמן שזה יהיה ביחד.
טוב, אני אז
כן דבר על הצד החיצוני, אבל לא. אם הוא משתלט אז לא. שקר החן, הכוונה, אם החן והיופי מנסים להשתלט ולהיות חזות הכל, להעריץ מישהו סתם כי הוא יפה, או כי יש לו קול יפה, או כי הוא חזק, או כי הוא שחקן טוב, לא שייך.
אבל זה לא
בגלל
כלום. בשניים אמרו
נחלת. התשובה היא, אצל עם ישראל זה בא ביחד, וצריך קודם לשאוף שנזכה לזה יותר. זה משימה גדולה.
לא, בשניים אמרו הפוך. הם אמרו ש...
אני אומר הפוך?
שדווקא האנשים החכמים הגדולים, כאילו הם... לא יפים. וגם מסופר שם על איזה אחד שאולי היה יפה ואיזושהי
מתחנית.
נראה לי, כן.
שהריקה בדיוק, כאילו מה הייתה, איך אתה יכול לקרם חואר ושאיך התורה הטובה?
נכון מאוד, נכון מאוד.
לא, ואז הוא אמר, אם הם היו יותר מכוערים, היא אמרה, יש גם אנשים חכמים שהם יפים.
זו שאלה מעולה שהמון יש מה לעסוק בה. היינו יכולים לעשות עכשיו סדנה על, כאילו סדרת שיעורים אני מתכוון, על יופי מול צדק וחוכמה וזה, אבל אני אגיד את השורה התחתונה. כל זה, כשאנחנו עוד לא זוכים למעלה הגדולה של דוד. על דוד נאמר, מלך ביופיו תחזן עיניך, בישעיהו. מה אכפת לי עכשיו יופיו? מה אתה, ישעיהו, אתה מתווה לי עכשיו את הצדק של המשפט של עם ישראל, ישעיהו, כל הזמן מדבר על הצדק של המשפט. לא, לא. מלך ביופיו תחזן עיניך. ואמרנו שהמלך הוא נמשך ושמן המשכה וזה, יש הלכות במלך, איך הוא צריך להסתפר כל יום, וצריך להיות יפה, וצריך להיות מטופח. זה בא ביחד. ואני חושב שזה גם כשלא זכינו למדרגות העליונות האלה ואנחנו צריכים להתפלל להם ואנחנו בעצמנו להיות יותר ויותר כאלה, אבל גם כל אחד יכול להרגיש בתוכו יופי מאוס, שהוא באמת משהו יופי, לא יודע, יכול אדם לראות דמות יפה וזה ויכול כאילו, אבל הוא מרגיש בתוכו שזה מאוס, זה חיצוני, שזה סתם מושך, שזה לא, ולעומת זאת שיש יופי שהוא אמיתי, שהוא מגובה, שהוא בא מעומק. כן, מגובה, אני מתכוון, זה שורה תחתונה של משהו, זה לא פיתוי. אז אנחנו, יש לנו איזשהו רושם, יש לנו איזשהו חוש שיודע אפילו להבדיל בין הדברים האלה, אבל ברמה האמיתית, כשנהיה באמת שוב, כשנהיה בעולם הזה של התנ"ך, פשוט יהיה גודל אחר, להיות יפה, זה בכלל לא יהיה קטגוריות של עד כמה מישהו סימטרי או לא. זה שדר חיים כזה שאתה לא יכול להתעלם ממנו, שהוא נכנס לתוכך ו... אתה מבין? זה לא משהו שכאילו אורך האף. או משהו כזה. טוב, אז פעם הבאה, טוב, נראה, נמשיך סוגיה אותו, לא, אולי כן נכנס להבדל בין שאול לדוד, נפרט אותו.
מה אני תגיע לשאלה?
כן, נבל. איזה שאלה? לא, אז מה, איזה שאלה?
למה פחצו לדוד ישר והמליכו אותו? הרב חיים אמר לי בגלל שלא היו מוכנים למלכות של דוד אדם, שהיה צריך להכין אותם. אז למה המליכו קודם כל את שאול? שאול היה יותר,
כן, אז,
יותר גדול מדוד.
אז שוב, זה ממש שאלה ואולי גם ממש המשך של מה שדיברנו עכשיו. אמרנו שיש שני דרכים, אמרנו שהמלך הוא מאחד שני כוחות שהם שונים לגמרי. וזה פלא אבל הוא מאחד אותם. אפשר לבוא את זה בשני כיוונים, מלמטה למעלה, כלומר מישהו ש...
זה עגול, אתה רואה את זה? זה מה שיוצא. בסדר, אורך ורוחב הם אותו דבר, אבל זה שיש להם כבר מתבטנים. זה ריבוע? 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 זה ריבו
זה מה שאומר. מה זה? כי מה זה העורך והעורך נשאר עם אותו דבר? זה מה שהעורך והעורך נשאר עם אותו דבר. מה הוא אומר על המרובעות? זה לא
פרק. ואז יש אדם...
אה, הוא אומר שגיד אני מרובעות שעות ברוך אותו דבר.
כן. ואז הוא אומר, אבל יש שתגעת שאומרת שיש אותה יתמות. זה אומר, שעצם שיש את הסופו
הפנימי. ולדעתי זהו שאמרו חזל ברימור ולחסנו, כמו שנתבהרו בשבועות מנהיגות. זה שפשיטה, כיוון שנעשו מרובעה ממילא יהיה לחסנו כראוי. באמת, שירה שתראה שם שלא יהיה ארוכו יתר ארוכבו.
אין שם.
אבל הרמב"ם... אבל הרמב"ם ריש פרק ג' כתב על הסונן בריבוע ג'יון ד' זוויות שבועות עד השנות. וכוונתו מבורד, העיקר הזוויות יהיו שבועות. ואם כן, אף אם חידוד הצוות יתקלו, אם יתקלו מעט, מה בכלל מכל מקום, מכל מקום הזוויות שבועות, שבועות הן. לא, זה לא ניתנה תורה למעשה השרת בטיפול הזווית ובהכרח. באמת, כי יש סופרים אנשים גדולים באמונתם, לבתים שלא יתקלקלו. אבל רובה דרובה, אין ביכולתם לעשות כן. ועוד, שלוקחים בעד הבתים שלהם המון הרבה, שאין ביכולת כל אדם להשיגן. כל דבר ראיתי גם בהם שבמשך העת, מתקלקלים מעט, שתיכן בהכרח. ולכן אני אומר, זה חלילה לומר על זה שם פסול בין הקדוש ברוך הוא בטרוניה עם זויותיו. זה כמו שאמרו לבחורות לעניין מרובה. אבית קולי חידמטית וכמו שאמר, כמו שכתב בסעיף אמיני. ואותם מחפשים חומרות יתרות, אין דת מחמין או חמין. בסיכום, יש לנו רואה, יש שני פירושים המסלנים, תלכלו ריבואן. הבתים התעקמו באופן כזה שכל בית פונה לכיוון אחר, זה מזרח וזה למערב. היינו בבית של היינו בפינוי של ראש, הבתים הקיצוניים מתכנות כלפי חוץ, והבית מקבל צורה של מעין פרפי זכוך כזה. ודאי הבתים תקיום, זה לא בעל תקין השם, אתה מאוד שאתה חזרה.
אבל השאלה עכשיו אתה לא יכול לתקן, זה גם אתה רוצה לקחת את זה מישהו שיצטרך לתקן את הדור ואתה יצאים לך. אם עכשיו הוא תכף נהיה חצי מילה.
הוא מביא את המשבוע, אבל ברוך הוא כמה תוכל, תשמע. חודי הבתים נעשו עבולים, היינו הפינות שלנו שקורם אחרי זה גם. אני חושב כאן לקחת את הראשון שלנו, וכמה טענים. לא, אבל הראשון הוא בטוח, לכולי אלמה. הראשון הוא לכולי אלמה, השני הוא רק עבור שולחן וחודי. הלאה שהפינת התגולה, הריבו של התמיד, המתוקן משום שהזווית של הבית הן זוויות נשארות. הוא הבטח, הוא ביסס דבריו לדבר העם שדבר הזוויות שבועות, היינו נשארות. שחיקת הפינות הוא דבר בלתי נמנע ולא ניתנה תורה למעשה השאר. בסופו של דבר נראה כי הפירוש של ארוך השולחן הביא של ריבוע התפילין תואם את הפירוש הראשון של מחר הוא עד אלעיל. היינו כאשר הבתים מתעקמים, הזוויות של הבית כבר אינן נשארות, אמן לנו כלכל הריבוע. דינה הרצועותי או שחור כבר יתבהר בו מנה בשבת של כל התפילין של כל זה עשו מאור הבאמה, מאור בהמה, היה אור דורים,
שרדם
סבירים, לכן נשאים שחורות. אמר ביתי ביתי, ואין חושרים אותם אלא במינן, בין ירוקות, בין שחורות, בין לבנות.
אנחנו שמעו שהבתים לא חמינים עכשיו. הבתים עצמם לא חמינים.
מה אומרים?
כן, אמרנו שנקר הדין. אנחנו עצמם שחורים, אבל הרבה פתקים לזה
שחורים.
לא, אני יודעת ששמע שחורים צריכות רק ירוקות. לא, לא, לא. הגן ביתי, ביתי, ביתי. שמעו שמעו ביתי, ביתי.
מותר ביאסי ברנן אמרו שרוצים לשמוע כל מי שיודע משהו של רבי עקיבא. אמר רבנן, רבי יעקב, שמחד מחמים רבי יעקב קראו לו, אמר, כך אמר לי רבי יעקב. אמר רבי, חושב
שמשם רבי יעקב. תמות לא יעשב בינו בדבר אחד. בדבר אחר, אמר רבי יהודה, מה עשינתם מתלמידו של רבי עקיבא שהיה קשה להבין לתפיליו, ולשלום של תחילת ולא אמר לו דבר. משם הוא צדיק ראה את תלמידו ונקרא בו. אמר לו, הן, לא ראה אותו, ואם ראה אותו, לא היה מניחו. מעשה באורקינו, זאת אומרת, רבי אליעזר בן אורקינוס, שהיה כושר, קשה כושר תפילה בלשונות של הגמון, ולא אמר לו דבר. נשאר אותו צדיק, ראה בנו בנו, נקרא בו, אמר לו, הן, לא ראה אותו, ואם ראה אותו, לא היה מניחו. תני בנה, בן ירקוד, בן ירקוד, בן ירקוד, בן ירקוד, לא קשי עלה.
לא, אמרנו
קטני מיה, אני נמצא בין יוקד של גרועות בין יבנים, נכון? לא קשה, קטני, תן כאן בפרזים לפי מי גנאי, לא אחרי איתה. פרזים אם זה נמצא פרזים, זאת אומרת, זאת שהבפנים, אבל זה נמצא שאתה רוצה, אבל זה חושב להיות שמוע.
נחשף למה עומד מאחורי הקלעים. מה השושלת בדרך אל דוד המלך? פרץ.
איפה זה כתוב?
בסוף פרוט, גם בדבר ימין. מה? מה לא כתוב? חיפש אותו
השושלת של דוד.
בסוף מגילת פרוט. אז זה פרץ ירח... פרץ... ברח לשנייה, נו. פרץ חצרון ירח מאל... לא, רם, עמינדב, שי... לא, מאל, שי... נחשון, סלמון, כן, נחשון, סלמון, ואז בועז עובד ישי דוד, בסדר? עכשיו, למה אני אומר לך את זה? בדור השלישי יש דור מאוד מעניין, פרץ, בין פרץ וזרח היה איזשהו ויכוח חצני, פרץ וצרח. הבן של פרץ, הבכור שלו הוא חצרון, הוא הדור הבא. הבנים של חצרון יש שלושה, שביניהם היה ויכוח מאוד גדול ביניהם מי אמור להוליד את המלוכה. הבנים שלו הם כלב, רם וירחמיאל. ממי מהם יצא דוד? כלב, רם וירחמיאל.
עוד כלב.
אני עושה כולם אומרים כי יותר מוכר. אז זהו שלא. דוד יצא מרם, למרות שכלב הוא הבכור, ונבל הוא קליבי. כלומר, נבל טוען, אתה בכלל לא המשפחה הנכונה. אתה מרם, אני הבן של הבכור. יש בדור השלישי. כלב, נבל זה מרידה מאוד עמוקה בדוד. הוא מורד בתור שהוא אומר, הוא הולך נגד האיחוס של דוד. אז יש כאלה שהלכו נגד האיחוס של דוד, שהוא בא עם אוהביה. גם כלב, גם נבל בטוח אמר את זה, ובדור שם יש גם איזה מעורב. אבל אז כאילו, אז זה היסודי שהוא אומר, בכלל זה מורצת מכלב. כלב הוא המנהיג שיושב את יהודה, קוראים יהושע וזה. מי אתה בכלל? זה כמה מפרשים כשנבל אומר רבו העבדים המתפרצים מפני אדוניהם. אומרים שלא הכוונה שהוא מורד נבל.
לא מכל השושלת.
לא, הנבל, השאלה מה נבל אומר? אתה עבד שמתפרץ מפני אדוניו. מי האדון של דוד לפי נבל? אז יש מפרשים אומרים שאול. אבל חלק מהמפרשים אומרים לא. הכוונה שאתה, משפחת טראמפ, מתפרץ מול משפחת כלב. אז המרידה של נבל היא מאוד קריטית, א' כי הוא מהשבט שלו. וזה באותו רגע שמתפרסמת מלכות דוד, אז נבל הוא הקטע, אמרתי את זה אתמול, ומי שהיה אתמול בשיעור.
נבל באמת לפני
זה, לא? ההתפרסמות שדוד נמשך כמו אמור להיות מלך, היא בדיוק בקטע הזה. במות שמואל, לפני מות שמואל, ודאי הוא כתב את מגילת רות כבר. וחוץ מזה, ששאול הרי עמד פרק לפני זה, אמר בקול שהוא יודע שדוד ימלוך. וחוץ מזה שבפרק הזה, אתה רואה שאביגיל אומרת שהיא יודעת שיעשה השם לאדוני בית נאמן בישראל. אז אתה רואה שפה התחילה מלכות דוד להתפרסם, בקטע הזה מאוד קריטי. עד עכשיו כל העם חשב שדוד מורד במלכות. עכשיו, כולם מבינים שדוד התחיל להימשך, ואז עומד נבל מגדולי המשפחת, מגדולי שבט יהודה, ואומר מה פתאום? אתה מבין איזה חמור? כאילו הוא עומד להרוס הכל. ועוד עם הכפיות טובה שלו, כאילו אפילו אם לא כל החשבון הזה, סתם תביא לו אוכל, מה הוא ביקש לך? שתמליך אותו. לא אמר שתמליך אותו, אמר שיביא לו אוכל. בסדר? אבל לא סתם, אמר לו חמים שהם הגינו כל הזמן על האנשים של נבל. דוד שהוא מסתובב שם במדבר, הוא לא רק היה בורח, הוא היה נלחם. איך אני יודע? בכל מיני. כן. ואביגיל אומרת לו פה הפרק שלנו, כי מלחמות השם, אבל אני נלחם. איזה מלחמות? הוא עדיין לומד. התשובה, הוא היה מגן שם על כל האזור, הוא היה כובש כל מיני גויים. כן, זה פרק, זה נקודה זמן מאוד מאוד משמעותית. בנקודה הזאת נבל מורד בדוד, זה ממש חמור.
אם כבר נודע שדוד נמשך, מה, איזה תקופת השאול?
המלך שצריך לפנות מקום.
מה?
המלך שצריך לפנות מקום.
לא, איזה תוקף,
לא
איזה...
אבל התוקף שלו, אני אגיד לך, כל עוד העם לא בוחר רוב העם בדוד, התוקף של שאול הוא מכוח אותו ממוני העם. גם אחרי ששמואל העביר את מלכות שאול, שאול עדיין הוא הממונה של העם.
אז הוא הלך איתו
וזה שם
שחדו
אותו. מה?
גם
אחרי
שהוא אמר
לו שזה חוביקה. יפה, כל הכבוד, בדיוק, שם את הלב. כלומר, שאול ממש מבקש בשמואל, למרות שאתה מעביר אותי, מול העם... לא בדיוק.
כל עוד העם, בעצם יש לו כאן, כל עוד העם לא מעביר אותי, אז אני עדיין לראש העם.
שם תעזור לי להבין מה
ככה אצלה כתוב? יש אומרים מה שזה יש, אבל אני אגיד ביום, גם אם הבית נמצאת את זה.
אני לא באתי ללמוד כדי להתחיל.